שלום וברכה, אני ברשותכם רוצה לעשות הפעם פעולה שמתרחשת בעקבות שני שיעורים שאמרתי השבוע, שהם אצלי אולי בחינת שני כתובים המכחישים זה את זה. אני רוצה לעשות, יישר כוח, לעשות את הכתוב השלישי שיכריע ביניהם. ללמוד את שני הדברים ביחד. אמרתי שבחינת שני כתובים המכחישים זה את זה, אני רוצה ללמוד את הפסוק החותם את פרשת ויגש. את הפסוק החותם את פרשת ויגש. מתוך הקשר אחד עסקנו בו השבוע בשיעור ביום רביעי בבוקר בחבורה אחת. זה הקשר אחד שעסקנו. בהקשר אחר לחלוטין, מתוך מגמה אחרת לגמרי, עסקתי בו השבוע בשיעור ביום ראשון או שני. ואני רוצה ללמוד את הדברים קודם כל עם שני הדברים ביחד, מתוך שתי המגמות, ואחר כך לראות את הכתוב השלישי שנוצר משניהם. עד כאן הקדמה לא מובנת למי ש... לא היה, לא פה ולא פה, אבל אני חושב שהייתי היחיד בשניהם, אז אני רוצה פשוט להסתדר לפני שאני נכנס לשבת. אז זה פשוט סתם מדין להיכנס לעונג שבס טוב. חתימת פרשת ויגש, פרק מ"ז, פסוק כ"ז. דרכנו היא בדרך כלל לראות את המכלול, ואני רוצה לראות פה פסוק אחד, אבל לראות פסוק אחד כאן זה לראות הרבה יותר ממכלול הפרשה. פרק מ"ז, פסוק כ"ז, סוף פרשת ויגש. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. ויהי אחזו ויפרו וירבו מאוד. הערה ראשונה. לפנינו נמצאות שלוש פרשיות שאנחנו עכשיו בסופן, ששלושתן יחד הן יחידה אחת. אין לנו בתורה עוד סדרה, נכון? של כמה פרשיות שפשוט אי אפשר להפסיק באמצע. מסכימים? שהיא ממש דבר אחד, וישב מקץ וויגש. מההתחלה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, כך פתחנו את שלוש הפרשיות הללו. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בטון. באותו רגע מתחילה המחלוקת הנוראית בין יוסף לבין איכיו, מחלוקת יוסף ואיכיו שמגלגלת אותנו את כל הגלגולים, שמסתיימים בפסוק וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. עד כאן אמת, דברים פשוטים. אלה שלוש פרשיות שפותחות ומסתיימות בוישב. השם הוישב הראשון כל הפרשה, והוישב האחרון הוא חתימת שלוש הפרשיות הללו. לאמיתו של דבר, הוישב האחרון הוא חתימת בכלל ספר בראשית בעצם. כי חתימת ספר בראשית היא במות יעקב, אחרי 17 שנות שהייה במצרים, ובמות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא במצרים. נכון? זה מתרחש תוך כדי הוישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. הויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד הוא פעולה שמתמשכת גם בשנים שאחרי מות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא. בסדר? אז רק מה שאמרתי עד עכשיו שנראה את התבנית. תחילת הפרשות, בהגעתו של יעקב מחרן לארץ כנען, כשהוא מבקש להישב בשלווה בארץ מגורי אביו, סוף הפרשות בישיבה שהיא אכן כנראה באמת בשלווה, בארץ מצרים, בארץ גושן, והיא מופיעה במילים וייאחזו בה ויפרו וירבו מאוד, וזה בעצם לא רק סוף הפרשיות האלו, אלא זה גם פסוק ההמשך, פסוק הרצף, שיוביל לספר שמות. המשכו של הפסוק הוא בספר שמות, מיד אחרי, כי פרשת ויחי היא בעצם, כמו שאמרנו כרגע, היא תקופה של ברכות, נכון? חייו האחרונים, 17 שנות חייו האחרונות של יעקב אבינו, ועכשיו אנחנו מגיעים לספר שמות, אבל לא מגיעים ישר לויקום מלך חדש על מצרים, אלא קודם כל, הפסוקים הראשונים של ספר שמות, אם יש לפניכם, הם ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, חזרה לשמות שראינו בויגש בפירוט הרבה יותר גדול, נכון? אישו ואיתו באו, וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, גם זה חזרה על הפסוקים האחרונים של בראשית. ועכשיו, הפסוק האחרון, שעל פניו אולי נראה חזרה על הפסוק שהרגע אנחנו עוסקים בו. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ואז, ויקום מלך חדש על מצרים. נכון? ויקום מלך חדש על מצרים. אני רוצה לגעת בשני דברים. הראשון, ללא הקשר בכלל לויישב יעקב, שביקש יעקב להישב בשלווה, לויישב ישראל בארץ מצרים, והחיבור בין שניהם. הראשון רק בהקשר של מה שדיברנו עכשיו, וזה עסקנו מי שהיו ביום רביעי בבוקר, אתמול, שלשום. מה בעצם התחדש בפסוק? ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם, שלא הופיע בפסוק וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. הפסוק הזה מתאר קודם כל הרבה יותר פריה. פרוטפול, נכון? הרבה יותר גדול. הרבה יותר. הפסוק הזה מתאר וישרצו. תיאור בדרך כלל לשרצים, לדגים. ויעצמו, לא הופיע לפני כן. במאוד מאוד, כפילות שלא הופיע לפני כן. אצלנו כתוב בסוף הפרשה, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. במאוד מאוד. ודאי פסוק המשך. אבל עיקר ההמשך, ותמלא הארץ אותם. איזו ארץ מלאה אותם? מצרים. ותמלא הארץ אותם. ומה היה בפסוק האחרון שלנו בפרשה? נראה אותו שוב. מה היה בפסוק האחרון? וישב ישראל בארץ מצרים, אבל היכן בארץ מצרים? בארץ גושן. כלומר, עם ישראל לא יוצא מגושן. הוא נמצא בארץ מצרים, איפה? בארץ גושן. ויאחזו איפה? בא. מה זה בא? בארץ גושן. ויפרו וירבו מאוד. תופעה ראשונה שצריך לשים אליה לב, עם השנים, לאט לאט יוצאים מגושן. עם השנים, נכון? הארץ מתמלאת יהודים ויוצאים מגושן. אני רוצה להזכיר לכולנו חשבון פשוט. אם ממצרים יוצאים 600 אלף גברים מגיל 20. נכון? 600 אלף גברים מגיל 20 עד גיל 60. 60 ריבו. ואלה לפי דברי חז"ל חמושים, חמישית, כי 80% לא יצאו ממצרים. כך כתוב, החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. נכון? אז רק חמישית. אם רק הגברים הם 60 ריבו, סביר להניח שמספר אנשים הוא לפחות זהה, ותחליטו אתם כמה שרדו. אפילו בלי דברי חז"ל על שישה בקרס אחת. אחד, שניים, שלושה, לא יודע כמה. המדובר הוא רק ההורים, הגברים והנשים, בין גיל 20 ל-60 במיליון 200 אלף. נכון? 600 אלף ו-600 אלף. סביר להוסיף על זה, אני יודע מה, עוד פי שניים, פי שלושה, נרות, ששרדו. אז אתם מדברים על 3 מיליון, 4 מיליון. זה 20% מהעם שהיה במצרים. נכון? זאת אומרת שהגיעו מ-70 נפש, יש לנו דיון ארוך בפרשה אם זה 69 או 70, ל-15 מיליון. בסדר? תרבות גדולה מאוד. התקופה של ההתרבות הזאת היא מימי ההגעה למצרים ועד סוף 210 שנים במצרים. הכלי הקר שאותו הזכרנו השבוע ביום רביעי בשיעור טוען פה דברים קשים מאוד וחריפים מאוד על הפסוק וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. אני אפתח בו, אני רוצה להראות דברים שלא נגענו בהם ביום רביעי לכיוון ההפוך, אבל אז אני רוצה לעבור לדבר השני. הכלי הקר טוען כאן, ואני קורא את דבריו מבפנים, טענה אדירה, ממש בעומק הפשט. וצריך להתרגל אליה ולזכור אותה ולהזכיר אותה שוב ושוב. שואל הכלי הקר, בשביל מה בכלל בא כל הפסוק הזה לספר שעם ישראל יושב בארץ מצרים, בארץ גושן, נאחז בה פרה ורבה מאוד? כותב הכלי הקר, כל פסוק זה, אני קורא אותו, באשמת בני ישראל הוא מדבר. כי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם כי גר יהיה זרעך. בברית בין הבתרים נאמר לאברהם אבינו כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. גר פירושו זמני. כי גר יהיה זרעך. והמה ביקשו להיות תושבים במקום שנגזר עליהם גירות. וישב ישראל בארץ מצרים ולומר, אנחנו רצינו להישאר במצרים ולכן נשארנו במצרים. בלי סיפורים. לא פרעו ולא גזירה. זאת לא הגזירה. הגזירה הייתה כי גר יהיה זרעך. וישב ישראל בא לתאר את הרצון להיות תושב. ממשיך הכלי הקר. כמו שדרשו אצל יעקב, וישב יעקב ביקש להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אז וישב זה רצון לשלווה. ממשיך. הפסוק מאשימם על ישיבה זו, שביקשו אחוזה בארץ לא להם. זה דברים מדהימים. שביקשו אחוזה בארץ לא להם. ויאחזו בה. אגב, ויאחזו בה בעברית זו מילה נפלאה. מי אחז בני? הם אחזו בארץ, או שהם כבר הגיעו לשלב כזה שהארץ אחזה בהם והם לא יכולים לצאת? ויאחזו בה, ולא כך אמרו אל פרעו, לגור בארץ בנו. ככה הם אומרים לו, לגור בארץ בנו כי חבד הרעב בארץ כנען, נכון? לגור בארץ בנו כי חבד הרעב בארץ כנען, נכון? ואין מראה לעבדיך בארץ כנען, ואתה ישבו נעבדיך בארץ גושן. אתה, זמני. למה? כי חבד הרעב. נו, בטל תיימה, בטל דינה. כבר לא כבד הרעב, צריך לחזור הביתה. מתי יפסיק להיות כבד הרעב? בעוד 5 שנים. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ. בעוד 5 שנים, אשר אין חריש וחציר. נו, כולל התארגנות, 5 שנים וחודש בחבר'ה. חודשיים. 5.5 שנים לפדלאות. אבל 5 שנים רעב מתארכים לעוד 205 שנים. זה הידו. איך זה מתרחש? מה זה קשור? לא כך אמרו אל פרעה לגור בארץ בנו. מלמד שמתחילה לא ירדו להשתקע שמה אלא לגור. אתם יודעים איפה כתוב מלמד שמתחילה לא ירדו להשתקע שמה אלא לגור? בהגדה של פסח. בספרי, ואנחנו מביאים בהגדה. זהו, למד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן ביקש ליעקב את הכל, שנאמר, הארמי עובד אביו, הירד מצרים, אבל היה גורשם ממתי מעט, ואיש שב לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים וכו'. נכון? אז איך אנחנו לומדים שם? הארמי עובד אבי, למדנו. ויגור שם במתי מעט ב-70 נפש ירדו אבותינו. ויגור שם מלמד שלא ירדו אבותינו להשתקע אלא לגור, נכון? ואיש שם לגוי גדול עצום ורב, גוי גדול מצוינים במצוות, עצום ורב רבבה כצמח השדה נתתיך, נכון? מצוין. מלמד שמתחילה לא ירדו להשתקע שם אלא לגור כי מדייר בידיירה. ועכשיו אני ממשיך את הכלי הקר. חזרו מדבריהם וכל כך נשתקעו שמה עד שלא רצו לצאת ממצרים, עד שהוצרח הקודש ברוך הוא להוציאה משם ביד חזקה. לא בגלל פרעה, אלא בגלל מי צריך יד חזקה? בגללם. בעברית אחרת, פרעה שקם בתור מלך חדש על מצרים, קם ב-86 השנים האחרונות במצרים, מתוך ה-210. אז קם מלך חדש על מצרים. זאת אומרת ש-130 שנה, מתוכם לפחות 125 שיכולנו לחזור הביתה, בפרסט קלאס, ולהתארגן בבית הכי מסודר שיש, לא חשבנו על זה בכלל. וכל כך נשתקעו שם עד שלא רצו לצאת ממצרים, עד שהוא צרח הקודש ברוך הוא להוציאה משם ביד חזקה. בסוף דברי הכלי הקר נוראים. ואותם שלא רצו לצאת, מתו בשלושת ימי האפילה. אל תטעו, אומר הכלי הקר, כשאתם לומדים את סיפור מצרים ויציאת מצרים, אתם תמיד עוסקים בשואה, באסונות, בכל הבן הילוד היאור התשליחו הוא. זה נכון מאוד, זה היה. זה החצי השני, קצת פחות, השליש השלישי. אבל מה שהוביל לזה, זה רצוננו החופשי להשתקע במצרים. תחילתו בארץ גושן, בגטו שאנחנו הקמנו בגושן כדי לשמור על יהודיותנו בגושן. והתחושה היא נפלאה, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן. זה לא עברית, צריך להיות כתוב וישב ישראל בארץ מצרים בגושן. בארץ מצרים בגושן. גושן זה חלק ממצרים. הם לא הרגישו בכלל בארץ מצרים, הם הרגישו בארץ גושן. מי שראה את כל החנויות הקשרות ואת כל בתי המדרש והכל, בכלל לא הבין שהוא בארץ מצרים. הם הרגישו בארץ גושן. היה שם פלאפל, היה הכל. באיך שם. הכל היה. הם לא חסו בכלל בארץ מצרים. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. על פי דברי הכלי יקר הזה, שהם דברי חז"ל בכמה וכמה מקומות, דייקנו דיוק נפלא, אני חושב, ופשוט מאוד, בהבנת ההגדה של פסח. ובזה אני עומד בחלק הזה. כתוב ברמב״ם, אפשר שם ללחוץ חמץ ומצא שפסי, כתוב ברמב״ם כתוב ברמב״ם, לפי המשנה, שצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. וזה מהותי לעצם ליל הסדר, נכון? סיפור יציאת מצרים כולל את הפרט שמתחילים בגנות ומסיימים בשבח. הרמב״ם מחדש חידוש. במשנה כתוב, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, עבדים היינו ויוציאינו, או וכן מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו. נכון? ככה אנחנו יודעים. הרמב״ם אומר את זה בלשון אחר. רמב״ם מאוד מעניין. הרמב״ם אומר, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, רמב״ם בהלכות חמץ ומצה פרק ז' הלכה ד', כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועים, מתחילה עובדי עבודה זרה, ועכשיו קרבן. וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעו ומסיים. והוא, הרמב״ם אומר, זה לא מספיק שאתה אומר רק את המשפט עבדים היינו ויוציאינו, אלא איך מקיימים מתחיל בגנות ומסיים בשבח, והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. וכל המעריך הוא מוסיף בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. זוכרים את הפרשה? ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. ויראו אותנו המצרים ויענונו וכולי. אני פתאום שאלתי את עצמי שאלה שהפריע לי מאוד. אומר הרמב״ם, צריך לדרוש מארמי עובד אבי עד סוף הפרשה. וכך מקיימים מתחיל בגנות ומסיים בשבח. לא הבנתי. איפה מתחילה הגנות בפרשת ארמי עובד אבי? בפסוק הבא, וויראו אותנו המצרים ויענונו. נכון, השבח הוא בסוף היביאנו אל המקום הזה, ויוציאנו השם באותות, במופתים, מצוין. אבל איפה מתחילה הגנות? וויראו. אז מה הוא אומר מתחיל בגנות והוא שידרוש מארמי עובד אבי? הפוך, צריך להתחיל לדרוש מהפסוק הבא. זה לא מתחיל בגנות. מתחילה עובדי עבודה זרה זה גנות. עבדים היינו זה גנות. הפסוק הרמי עובד אבי וירד מצרים והיה גורשם במתי מעט והיא שם לגוי גדול עצום ורד, זה לא גנות. מה דורשים שם? והיא שם לגוי גדול בלמד שהיו מצוינים במצוות, זה גנות? מה גנות? הרמי עובד אבי של לבן, הגנות מתחילה בויראו אותנו. לפי דברינו זה גבלט, זה פילי פלאות. מי שבאמת רוצה ללמוד את ההיסטוריה של עם ישראל, שלא יתחיל אותה מויקום מלך חדש על מצרים. שיתחיל אותה מאובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. שם הגנות מתחילה. למה קם מלך חדש על מצרים? סתם כי יום אחד בבוקר התעורר מלך חדש על מצרים וקם? או כי 70 נפש מתעצמים ל-15 מיליון, משתלטים על כל עמדות השלטון במצרים, לאט לאט הם הופכים להיות החלק אולי הכי הכי מרכזי של מצרים, ומצרים מתחילה לפחד. מתחיל בגנות, אומר הרמב״ם, זה פילי פלאות, מתחיל בגנות, זה בויהי שם לגוי גדול עצום ורב, זה הגנות. הגנות זה לא ויראו אותנו. ויראו אותנו זה הגנות של פרעה. אבל הגנות שלנו מתחילה בויגור שם, שיפך להיות לויהי שם לגוי גדול. אמרתם שאתם באים לגור, אז מה נהיה שם גוי גדול פתאום? זה המתחיל בגנות של האגדה. זה חידוש עצום לפי זה ברמב״ם. המתחיל בגנות הוא בכלל לא ויראו אותנו. ויראו אותנו הוא אמצע. איך אומר הכלי יקר? הויראו אותנו הוא כבר חלק מהפתרון לגנות. הגנות מתחילה ב... ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. הנציב אומר את זה יותר נורא בהגדה של פסח, אבל אני רוצה בזה לעמוד, כי אני רוצה להגיע לחלק השני של וישר. הנציב אומר בצורה עוד יותר נוראית. אומר גרי יזרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם וכו' וכו' וכו'. אומר הנציב, הגזירה הייתה שנלך למצרים ונהיה שם גאירים. זו הייתה הגזירה. ואם נשכח שאנחנו גאירים, אז חס וחלילה אנחנו יכולים להיעלם. כי הדבר היחיד שיכול להבטיח לנו שלא נעלם, הוא שנזכור שאנחנו גאירים שם. אבל אם נשכח שאנחנו גאירים שם ונחשוב שאנחנו תושבים, אז אנחנו לא נעלם פשוט. אז עושה איתנו הקודש ברוך הוא חסד. נורא והיום הנציב. וגורם לויראו אותנו ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה עד שנזכור שאנחנו גאירים. כי רק בתור גאירים אנחנו יכולים לשרוד שם. זה נציב נורא והיום. הנציב אומר, דרך ההישרדות בגלות היא בלזכור שאתה גר. לא תוכל לשרוד לאורך זמנים לא כגר. בשלב מסוים שלא כגר, זה יתחיל באחוזים קטנים, וזה יגדל לאחוזים יותר גדולים, ועוד יותר גדולים, ועוד יותר גדולים, אתה תיעלם. חסד עושה הקודש ברוך הוא, וכשהגירות הופכת לתושבות, הוא דואג שנחזור ונרגיש גירים. לא עלינו, על ידי עבדות ועינוי. חסד נורא. ככה נציב, באגדה ובראשית ובשמות, בכמה מקומות. אלה דברי הכלי יקר. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. הדגשנו אגב תוך כדי, ומי שיסתכל על פרק ממזיים בפרשה שלנו בויגש, יראה את זה מאוד מאוד בולט, שוישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, בא בהנגדה מאוד בולטת למציאות של כל העם במצרים האחר. תסתכלו בפרק ממזיין כמה פסוקים לפני כן, תסתכלו בפסוקים כף כף א', תראו מה קורה שם בפסוקים כף כף א', מדהים. מה עושה יוסף כל פרק ממזיין? מה יוסף עושה כל הפרק? הוא בא לפתור בעיות כלכליות, רעב במצרים. העם לא יכול לחיות במצרים, נכון? כיוון שיש רעב, מה צריך לעשות? יוסף בא עם הצעה כלכלית. אנשים מתחילים למכור את שדותיהם, מאבדים טוטלית את הרכוש הפרטי, ואז בא פסוק כף א', והוא עשי, מה כתוב שם? ואת העם העביר אותו להרים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. במילים אחרות, מה מתרחש למצרים במצרים? טרנספר. כי מכרו ישדהו, אף אחד לא נשאר בבית, אף אחד לא חי בוישב. חוץ ממי? היהודים בגושן. נו, אז כמה זמן אתם חושבים שהגויים ישבו בשקט? אז הם כנראה מספיק גויים כדי לחכות 100 שנה. אם זה היה לפני יהודים זה היה לוקח חודש. 130, די! יש שלב שבו מתחילה התקוממות. ויקום מלך חדש על מצרים. כמה טמבלים אפשר להיות? ואז מתחילה התקוממות. אלה דברי הכלי יקר. ולפי זה, הוישב ישראל בארץ מצרים וארץ גושן, ודאי בא בהנגדה חזקה מאוד מאוד מאוד, לא רק למצב של המצרים, אלא גם כטרגדיה. כי ההפך מ-happy end. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ביקש יעקב להישב בשלווה בבית. בסוף ישב בשלווה בארץ גושן. פה לא הצלחנו. שם הצלחנו. ואז קרה מה שקרה. זה הסבר אחד ודאי ודאי נכון. אני אגב חייב במשפט אחד, כדי קצת לטבל את זה, להזכיר דברי השם משמואל. אבל אני אומר אותם ממש במשפט, למרות שהייתי מעריך בהם עכשיו שעה ארוכה, כי אני רוצה להגיע לחלק השני של וישב. אני אמרתי בהתחלה שאני רוצה לעסוק בשני כתובים. עד עכשיו עסקתי בכתוב אחד. רוצה לעסוק במשהו אחר לגמרי בוישב. ואחרי זה לראות את החיבור. השם משמואל, משנה תף ריש עין ה'. תף ריש עין ה'. חשוב לנו לזכור את השנים. תף ריש עין ה' ו... 1915, מלחמת העולם הראשונה. היי, סליחה, היי, למה? עין היי, עין היי, עין היי, 15, עין דלת זה 14, עין היי זה 15. מלחמת העולם הראשונה, והיגה, שאני יודע מה אם זה כסלב, טבת, אולי מתחלף מ-5 ל-6, משהו כזה שמה. והשם ישמואל אומר, וישב ישראל בסוחוצ'וב, סוחוצ'וב בפולין. וישב ישראל בארץ גושן וכולי, הוא מצטט את הכלי יקר, והוא כואב מאוד אחרי דבריו, והוא אומר, ואני אומר, כך כותב השם שמואל, ואני אומר, שרי לי מרי, שיסלח לו הקודש ברוך הוא לכלי יקר, כך הוא כותב, שרי לי מרי, שהאמיס גנות בקדושי עליון אלו, כך אפשר להגיד על קדושי עליון שהם רצו להישאר במצרים וכולי וכולי. שרי לי מרי. אז הוא אומר שכל מה שהם עשו שם היה עניין גילוי ניצוצות והעברת דברים מהשורש למטה אל השורש למעלה ועוד 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 וכל מיני דברים שהם ודאי קדושים ועליונים. אבל זה מזעזע. דברים נאמרים בסוחוצ'וב. בתף ריש עין ה', בתף שין ב', נדמה לי, יוצא אחרון יהודי סוחוצ'וב, באושוויץ ומיידנק. הדברים הם נוראיים. צריך לקרוא את השם ישמואל בתף ריש עין ה', איך הוא מתמודד עם הכלי יקר, ומדבר על היסוד בהכירה, ומה אנחנו יכולים לגלות, ואנחנו נמצאים פה, וזה בחינת ארץ ישראל, וזה לא ממש, וזה בחינה. צריך לראות את זה שם, דברים קשים לקריאה אפילו, אבל דברים עצומים, צריך לראות אותם. ומשהו מקשה על הכלי הקר, שר אלי מרי, על קדושי עליון, שהאמיס גנות בקדושי עליון, אתה מתלונן על הכלי הקר, מתלונן על הכוזרי, שהאמיס גנות בקדושי עליון ואמר שכל מה שלא נגאלנו בבית השני כי לא באנו לארץ ישראל. מה אתה מתכונן על הכוזרי? תתכונן על הנביאים? תתכונן על התורה? יקר אמר בוא נלמד פשוט את התורה ונלך איתה לפי הסדר. זה צד אחד שלפיו נדמה לי תחילת הפרשות בוישב וסוף הפרשות בוישב בא אולי כדי להנגיד בין השאיפה לשבת בשלווה כאן למשבר של הישיבה בשלווה בארץ גושן. הרבה חומר למחשבה. אני עכשיו רוצה לעשות סוויץ' וללכת לוישב אחר לגמרי. כי מה שאמרנו עד עכשיו הוא ודאי דבר נכון לפני עצמו. אבל איך הוא קשור לכל פרשת מחירת יוסף ואחיו? איך הוא קשור לכל המציאות של המחירה? הוא סוגיה בפני עצמה. סוגיה גדולה שצריך ללמוד אותה. אני עושה סוויץ' ומתחיל יסוד חדש לגמרי. אחר כך נחבר את שני הדברים. גמרא בסנהדרין אומרת, בדף קופף וסנדרין, אמר רבי יוחנן, כל מקום שנאמר וישב, אינו אלא לשון צער. כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער. והוא מתחיל. וישב, וזה אגב הפוך ממה שאנחנו רגילים לחשוב. כי וישב זה שלווה. נכון? בא רב יוחנן ואומר כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער. הדוגמאות שלו ארבע. שנאמר וישב ישראל בשיטים. איפה זה נאמר? בנות מואב. עם ישראל מגיע כמעט למעבר לירדן יריחו, וישב ישראל בשיטים, מעבר לירדן יריחו. ומה התוצאה? ויחל העם לזנות אל בנות מואב. מגיפה 24,000 וכו'. ממשיך רבי יוחנן. וישב יעקב. מה אירע? מכירת יוסף. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. מה כתיב? ויקרבו ימי ישראל למות. לי לא נראה שהכוונה היא ויקרבו ימי ישראל למות זה צער. ברור, כל אחד מהאבות מת. כל מה שאמרנו. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ואחר כך תראה לאן זה הוביל. הפסוק הבא הוא ויקום מלך חדש. טוב. הדוגמה הרביעית שהגמרא מביאה, ובזה רבי יוחנן עומד, וישב ישראל ויהודה לבטח. אתם יודעים איפה הכתוב הזה, איפה הפסוק הזה כתוב? הוא מופיע במלאכים א', שער שנייה, הוא מופיע במלאכים א', תנה, שנייה אחת, תודה. הוא מופיע במלאכים א', שלמה מולך, ושם מופיעים פסוקים נפלאים. שלמה מולך והכל נפלא וטוב, ואז כתוב כך. יהודה וישראל רבים, מלאכים א', סוף סוף פרק ד'. יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים לרוב, אוכלים ושותים ושמיכים. פרילה, ממלכת שלמה. ימי דוד המלך, שלא בונים בהם מקדש תמו. עוברים ברוך השם לימי שלמה, מלך שהשלום שלו. ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר ארץ פלישתים ועד גבול מצרים. הכל טוב. עובדים את שלמה כל הממלכות כל ימי חייו. הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר, ושלום היה לו מכל עבריו מסביב. וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת עינתו. מדן ועד באר שבע, כל ימי שלמה. זו הנקודה החשובה. נכון, כל ימי שלמה. אבל רק אנחנו יודעים שכבר באמצע ימי שלמה קם לשטן האדומי, וזה מוביל למלכת שבא עוד מילא, ואחר כך לבת פרעו. ואנחנו יודעים שוישב ישראל ויהודה לבטח מסתיים דווקא בימי שלמה, כאשר ירובעם מקים את ממלכת ישראל ומתפצל מממלכת שלמה. וזה הוישב הרביעי שמביא רבי יוחנן. אז כשאתה קורא וישב, אומר רבי יוחנן, אתה נכנס לאווירה של שלווה, נכון? אוכלים ושותים ושמחים, ואתה כבר שומע רעש של גלים, ואולי אפילו דפיקות של מתקות. תדע לך שכשאתה שומע רעשים כאלה של משרוקיות ומתקות, תיזהר. כי כל פעם שראיתי וישב, אינו אלא לשון צער. במדרש רבה מופיע עוד וישב, אולי הכי קשה מכולם, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. איפה זה נאמר? חטא עגל. וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. הכל טוב? שלווה אדירה. זו סוגיה אחרת לגמרי ממה שעסקנו בהתחלה, אבל אני רוצה עוד מעט לנסות לנתח את זה. המהר"ל מפראג, וזה דיברנו ביום ראשון, המהר"ל מפראג דן בעומק המושג הזה של אין וישב אלא לשון צער. שואל, למה וישב חייב להיות לשון צער? והמהר"ל דן בזה במקום מאוד מפתיע. חשוב לדבר על זה פה. המהר"ל מדבר על זה במשנה במסכת אבות, אני מצטער שאין את זה לפנינו, כדאי לראות את זה בפנים אחר כך, בדרך החיים, באבות פרק ב' משנה ב', שם בדיבור המתחיל, ועוד יש לך לדעת. המשנה שם אומרת ככה, רבן גמליאל בנו של רב יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה, יפה תלמוד תורה, עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת אבון. וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בתהילה וגוררת אבון. משנה אגב שצריך להעמיק בה. משנה ידועה, מוסכמת, אין עליה מחלוקת, כנראה זאת הסיבה שהיא כל כך לא מקוימת. אבל משנה פשוטה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת אבון. קודם כל אומר המהר"ל, שים לב שלא כתוב פה שזה שיש את שניהם משכח אבון, אלא שמה משכח את האבון? היגיעה, העמל. לימור, מה קורה עם מישהו יש לו ברוך השם ירושה אדירה והוא לא צריך ליגע בענייני פרנסה, דרך ארץ כאן הכוונה היא מלאכה, הוא לא צריך ליגע במלאכה, למה להתייגע? יש לו ברוך השם הכל. ממשמעות המשנה, החשיבות היא היגיעה גופה. ואם אין לו את היגיעה, אז האבון יתפוס אותו. עוד מעט ננסה להבין איפה האבון מדובר פה. ובכלל, מה רוצים פה מוישב? הרי אני מדבר על וישב, פתאום עברתי למשנה באבות. רגע, רגע. לפי זה גם צריך להבין את הסיפה של המשנה. וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בתהילה וגוררת אבון. הפשט הוא כך. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שהגיעת שניהם משכחת אבון. זה חלק פוזיטיב. יפה מאוד שיש את שניהם כי הגיעת שניהם משכחת אבון. בסדר. ואם אין את שניהם, אז לא יפה. לא יפה, אבל למדתי תורה, מה אתה רוצה? באה משנה ואומרת לו... וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בתהילה, וגוררת אבון. מה אתה אומר? אתה אומר, אני מסודר, אין לי אבונות גם בלי זה. הכל בסדר. 100%. בעזרת השם יהיו. נארגן לך בהמשך. אין, אבל לא אלמן ישראל, נסדר לך. כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בתהילה, וגוררת אבון. אומר המהר"ל, כתיב בסנהדרין וישב אין וישב אלא לשון צער. והוא מביא את כל העסק עם המדרש, וישב העם לאכול ושתו, ואז הוא מברר סוגיה, ואני אומר לכם משפט אחד של המהר"ל, ומתוך זה דבריו בעל פה, כי אין את זה לפנינו. זה דבר מדהים המהר"ל הזה. אני אומר את הכל על פה, אחרי זה משפט מתוך המהר"ל. אומר המהר"ל, יסודו של האדם בעולם הוא בידיעה שהוא לא נמצא לעולם בשלימות. באותה השנייה שאדם חושב שהוא נמצא בשלימות, באותה השנייה אוטומטית דבק בו ההיעדר. עוד פעם. כוחו של האדם נובע מזה שהוא משתלם. בלשון המהר"ל, בהיותו עומד אל השלימות ואינו בפועל השלימות. משתלם. ברגע שהוא משתלם, הוא בתהליך, עצם התהליכיות שלו הפרוסס, התהליך עצמו גורם לזה שיש כאן תנועה, והחיסרון לא יכול להידבק בו. בשנייה שהוא נמצא בפועל השלימות, בלי לעשות שום דבר רע, אוטומטית החיסרון דבק בו. אחד המדרשים היפים ביותר שהמהר"ל מנתח לפי זה, מדהים, הוא דברי חז"ל שאומרים, מאי מתן ניתן יצר הרע לאדם? זכרתי את זה הבוקר באורות התורה באחד הימים. מאי מתי ניתן יצר הרע לאדם? גמרא ידועה. אומרת הגמרא, מי שיוצא לאוויר העולם. מאז היצר הרע מתחיל לעבוד. שנאמר, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, וזה כתוב בלי וב, חסר כתיב. מנעוריו, זאת אומרת, מי שננער ממאי אמו. אומר המהר"ל, מה אכפת לי מאי מתי ניתן יצר הרע באדם, נפקמין על ההלכה? מה אכפת לי? יצר הרע, אומר המהר"ל, זה לא יצר הרע רק. זה הרי לא בא לפתור אותי, יצר הרע. אתה השם, תתגבר. מה זה משנה מאי מתי? מה זה שאלה היסטורית? יצר הרע, אומר המהר"ל, הכוונה היא ההיעדר. חז"ל אומרים, הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. בעברית אחרת, למה האדם לא מנצח את המוות כבר סוף סוף? למה האדם לא מנצח כבר סוף סוף את ההיעדר, את החיסרון? זאת השאלה, מתי ניתן יצר הרע באדם? באה תשובת חז"ל, זה גוואלדית. ממתי מתחיל ההיעדר לדבוק באדם? מרגע שהוא יוצא ממאי אמו. אתה יודע מה קורה אז? כל עוד האדם הוא עובר במאי אמו, כולם יודעים והוא יודע שהוא עומד אל השלימות. הוא בתהליך, הוא מתהווה. הוא כל שנייה נמצא תחת האולטרסאונד. הוא לא בן כמה אתה עוד. הוא בתהליך. בשנייה שהוא יוצא, אפילו סבתא אומרת שהוא מושלם. מושלם כזה, שתי טיפות כמו אברהם אבינו. בסוף מסכימים על אברהם אבינו, כי יש ויכוח בין הסבתות לאיזה צד הוא דומה, וזה, ובסוף זו המסקנה. בשנייה שהוא הפסיק את הנטו תהליך, דבק בו ההיעדר. מהר"ל נורא. מאי מתי ניתן יצר הרע באדם? זאת אומרת, מאי מתי העולם מודבק בהיעדר ובמיטה? מהשנייה שהאדם מפסיק להיות כל הזמן בתהליכיות. יש רק דרך אחת שיכולה לתת לאדם שלא ידבוק בו ההיעדר. שלווה של עצם היותך בתהליך. שמח בתהליך. תנסה להשיג. אתה לעולם לא תגיע לשם. וטוב שלא. אתה בשביל התהליך. והתהליך הזה צריך להימשך, ולהימשך, ולהימשך. אומר המהר"ל יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת אבון. תקשיבו, זה פילי פלאות. את זה אני כן אקרא שתי שורות, כי זה אני מרגיש מהיצר הרע שלי, אז אני מרגיש שחייבים להגיד את זה. יש לך להבין בחוכמה, בחוכמה הכוונה כאן היא פשוט בפסיכולוגיה פשוטה. ויש לך להבין בחוכמה, כי אילו שני דברים שזכר, דהיינו העמל בדרך ארץ והעמל בתורה, כנגד שני היצר הרע שברא הקדוש ברוך הוא. יש שני יצר הרעים בעולם, שכל השאר זה תתי. יצרה דערבה, נכון? ויצרה דעבודה זרה. יצרה דעבודה זרה כולל כל מה ששייך לחלק המנטלי, השכלי, החושב, האדמי. ויצרה דערבה שייך לכל מה שקשור לחלק הגופני, הקנאה, האפר, האש, הכל, החום. ועל ידי שהאדם עמל בדרך ארץ לצורך גופו, תהליך מסלק יצרה בערבה, ועמל בנפשו בתורה מסלק יצרה בעבודה זרה. וכשיפסיק העמל ימצא האבון. לכן יגיעת שניהם משכחת אבון. מה היגיעה? מתי מתחיל האסון? כשאתה חושב שאתה יכול לשבת בשבת. כבין הצדיק. אני כבר לא צריך ליגע את גופי. אז אל תדאג. אם לא תמצא אבון מהר, הוא ימצא אותך לאט לאט. גוררת. Don't worry. הכל יהיה בסדר. והוא הדין הפוך. אני איש טוב. הכל בסדר. מה אני צריך? עמל תורה. אני אסתדר בלי עמל תורה. תשכח מזה. יצרה בעבודה זרה מגיע בכל הצורות שיש. אם לא יהיה עמל נפש, אז יצרה בעבודה זרה ידבק. כי ההיעדר נדבק בהפסקת התהליך. זה מהר"ל אדיר. אני אגב חייב להוסיף תוספת קטנה. תוך כדי שיעור דיברנו בזה, חשבתי לעצמי, זה הורס לי את כל החלומות. כי בחלומותיי תמיד חלמתי שלעתיד לבוא, צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם, ורגל על רגל, לא כתוב שם רגל על רגל, אבל ונהנים מזיו השכינה. וסתלבט. ואז יש שלווה. פתאום בא המהר"ל, ומעצבן. אומר זה, לא, התהליך. עד שפתחתי את הרמב״ם, כי הרמב״ם אומר ככה על העתיד לבוא. ותשימו לב לרמב״ם. הרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר, בסוף הלכות מלכים, מה יהיה לעתיד לבוא? הוא אומר כך, לא נתאבו החכמים ימות המשיח, שזה אפילו שיר, נכון? רק שהשיר נגמר באמצע. עוד מעט תראו שהשיר נגמר במקום שהיה צריך להתחיל. לא נתאבו החכמים ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בגויים, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח. אני אגב מוכן לחתום לכם, שהרמב״ם משתמש פה בפסוקים של וישב אצל שלמה. וישראל ויהודה יושבים ואוכלים ושותים ושמחים. והמלך שלמה רודה מתפסח ועד עזה. כל הביטויים שם נמצאים פה. וזה היה הרי השלום ואוטוטו בית מקדש. נו, כבר היה פעם אחת ביקש להישב בשלווה. כבר היינו שם, למה לא הצלחנו במקדש ראשון? מקדש שני, נו, לא היה רוח. הקודש כמו מקדש ראשון, חבישניש. מקדש ראשון? למה לא הלך? הרמב״ם, כשהרמב״ם הרי אומר מילים, הוא מביא בכל מילה שלו את הפסוק איכשהו. לא בשביל זה, ולא כדי שינסו אותם העמים. כל הפסוקים שם, איך מביאים את המיסים לשלמה, וכל העמים עובדים אותו, הכל הכל. ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה. ולא יהיה להם נוגס ומבטל. כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שבארנו בהלכות תשובה. עד כאן השיר, בלי כמו שבארנו. עכשיו מגיעה ההלכה האחרונה. ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה. ולא קנאה ותחרות. שהטובה תהיה מושפעת הרבה. וכל המעדנים מצויים כאפר. זה תמיד נתן לי תחושה טובה, של רגל לרגל. לא קנאה, לא תחרות, לא רעב, לא מלחמה, כל המעדנים מצויים כאפר. רגע. ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. ולפיכך, יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים הסתומים, וישיגו דעת בוראם, עכשיו, כפי כוח האדם. כלומר, כל העסק יהיה במה? ב- להשיג את השם. ואני אצליח להשיג את השם? כפי כוח האדם. שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אומר האור שמח האחרון על הרמב״ם, מצווה לראות אותו בפנים. אומר האור שמח האחרון האחרון על הרמב״ם, גבלת גבלת האור שמח שם. אומר כך, מה זהו מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים? אומר האור שמח, הבעיה הקשה ביותר של האדם בעולם, בכלל, בעולם המודרני בפרט, הבעיה הקשה ביותר של האדם, שהוא, כיוון שהוא אדם, הוא מורכב מחומר ורוח, מגוף ונפש. הוא לא יודע באמת מה מחוץ לתחום שלו, ומה כן בתוך יכולת ההשגה שלו. קשה לאדם להגיע לזה. האם לדבר מסוים הרצון שלי להגיע, להשגה מסוימת, הרצון שלי להגיע, זה מגלומניה, זה טירוף, זה לא נכון, זה שיגעון, רק מלאך יכול להגיע לשם. או אולי הפוך, אי הרצון שלי להגיע זה אדישות, זה עצלנות, נורא מסובך, החיים מאוד מסובכים. חלק גדול ממה שנותן לי אמביציה להחליט שאני מסוגל להגיע לאיזשהו דבר, לא נעים להגיד את זה בכל, אבל כולנו יודעים, זה זה שאתה הגעת לשם. ויש גבול, זה שאני לא מסוגל, נו זה מילא, אבל שאתה מסוגל, חוצפה. עכשיו זה לא כל כך רע, כי הקנאה יוצרת אמביציה, היא יוצרת מוטיבציה, לא כל כך גרוע. אבל יש לזה גם שלילה. אז עושים מחקר השוואתי. אז אני כן מה שאני צריך להיות, לא מה שאני צריך להיות, אני מה שההורים שלי רוצים, אני מה שסבתא שלי רוצים, סיבור, האדם לא יודע מה הוא רוצה בחיים שלו. אומר האור שמח, אתה יודע מה תהיה הגאולה? הגאולה תהיה ומלאה הארץ דעה את השם. אתה יודע מה זה מלאה? מלאה זה לא מה שהילדים בארץ קוראים מלנת אלפים. המון המון המון. מלאה הכוונה היא בדיוק. כדי פלוס. ומלאה הארץ, הכוונה היא, כל אחד ידע מה גבולו. ויהיה לו טוב בגבול הזה. בגבול הזה, הוא כל הזמן ירצה להשיג עוד, ועוד, 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 ועוד. תהיה לו שלווה, כי הוא ידע מה הוא לא יכול להשיג. אתה יודע למה אין לך שלווה? לא כי אין לך מספיק אוכל. כי אתה לא יודע איפה הגבול. גומר האור שמח, זה פלאי פלאות, שנאמר ומלאה הארץ דעה את השם כמים, נו, לים מכסים. מה זה הדוגמה הזאת? מה זה המטאפורה? מה זה המטאפורה הזאת של מים וים? אומר האור שמח, זה מופלא. ראית פעם ים? בטח שראית. הים זה אין סוף, נכון? אין סוף. זה הרבה יותר מהיבשה. זה אין סוף. עמדת פעם על החוף ליד הים, עם המתקות מהסיפור הקודם. בטח עמדת. שלווה, לא פחדת אף פעם שהמים יחליטו להמשיך קצת? זה מסוכן. למה הם החליטו לעצור? בגלל 20 גרם חול שעומדים שם ואומרים להם סטופ? זה הרי מים ששוטפים את כל העולם מהתהומות. קצת חול באישור מוניציפלי של עיריית תל אביב עוצר את כל הים? מה קרה פה? אתה יודע מה קורה לכל טיפה אחת בים? כל טיפה בים הזה יודעת שהיא יכולה להגיע לאינסוף ויש לה גבול. והיא אף פעם לא פורצת מחוץ לגבול שלה. אתה יודע מה יהיה לעתיד לבוא? אתה תהיה כמו הטיפה בים. ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. זה מופלא. וישיג האדם הכל, כותב האור שמח, ויבין יותר מהכל מה אינו יכול להשיג. האור שמח בחצי מילה בסוגריים, כי הזמן מאוחר, ממש בחצי משפט, אומר האור שמח, מה הסיפור של ארבעה שנכנסו לפרדס? ארבעה נכנסו לפרדס. אחד יצא בשלום ונכנס בשלום. אגב, כתוב שם יצא בשלום ונכנס בשלום, ולא ההפך. מעניין מאוד. הסדר היה צריך להיות נכנס בשלום ויצא בשלום. לא, כתוב יצא בשלום, זה רבי עקיבא, ונכנס בשלום. עוד שנייה. אני שמח לא מדבר על זה, זה הייתי במקום אחר. אבל כך כתוב. מה קרה לשלושה האחרים? אחד נכנס ומת. אחד השתפשה דעתו. אחד יצא אחר. אתם יודעים מה קרה? פשוט. ארבעה נכנסו לפרדס ורצו לראות לאן הם יכולים להגיע. והם לא הסתדרו עם הגבולות שבין החומר והרוח. הגוף והרוח. זה לא הסתדר להם. אחד עשה לו הקדוש ברוך הוא חסד. ואמר לו, בוא ננתק בין החומר לרוח. וכשתגיע לעולם שכולו אמס, שם ודאי תוכל להשיג את כל ההשגות. אחד נבך משתבשה דעתו. גם שם אפשר להשיג את כל הסוגיה. אחד לא עלינו, יצא אחר. עכשיו אתה שניים, גם אפשר להשיג את כל הסוגיה. אחד יצא בשלום ונכנס בשלום. ראיתי אצל הרב איזה צל, באחת השיחות שלו, על רבי עקיבא נאמר יצא בשלום ונכנס בשלום. הוא אומר, למה הוא יצא בשלום? כי הוא בכלל לא נכנס בשלום, הוא כל הזמן יצא בשלום, הוא ידע שהוא צריך לצאת משם. הוא בא בשביל לצאת. יצא בשלום, לכן הוא נכנס בשלום. זה לא טעות, זה הסדר. יצא בשלום ונכנס בשלום, ויצא בשלום ונכנס בשלום, הוא נכנס בשביל לצאת, הוא ידע, הוא בא, הוא מבין, הוא הולך, ממשיך, קדימה. הוא בתהליך, הוא רב עקיבא, הוא בעקב, הוא עוקב עוד קצת, עוד טיפה, עוד טיפה. אין וישב אלא לשון צער. הטרגדיה של האדם בעולם, שהוא לא נמצא בתהליך של השתלמות. אני כל פעם אומר את זה מחדש. אתם חשבתם בעברית מה פירוש המילה? דיברנו על זה בשיעור השבוע. אתם חשבתם בעברית מה פירוש המושג? מה שלומך? מה שלומך? In English we say, How do you do? How everything is going? כמו שובה. נכון? אמרנו שבישראלית מודרנית אומרים אגב, זה הכי קרוב למה שלומך, לדעתי. הכי קרוב. כי השאר סתם מילים. נגיד לכם למה. מה שלומך? זה אי אפשר תאר בכלל את גודל השאלה. אתם יודעים מה פירוש מה שלומך? מה זה בעברית שלום? זה שתי מילים הכי סותרות. שלם, זה שהכל שלם. משתלם, זה שאני יודע כל הזמן מה חסר ואני כל הזמן בתהליך. וכשאני שואל חבר שלי, מה שלומך? אני שואל אותו, תגיד לי, נו, איך זה הולך? התהליך עובד? מה קורה? מה קורה במתח? מה קורה במתח שבין המקום שאתה נמצא בו למקום שאתה רוצה להיות בו והשלימות שלך עם כל זה? אתה מסתדר? מה שלומך? השתגע? מת? יוצא אחר, יוצא בשלום ונכנס בשלום, מה שלומך? אז זה הפשט הודו ידעו. לכן אני אומר לכם זה הכי קרוב. מה שלומך? חזרה לוויי ישבים. אתם יודעים מה המשותף לכל הוויי ישבים? דקה אחרונה של חתימה. מה המשותף לכל הוויי ישבים? כל הוויי שבים מופיעים ערב שבת עם חשיכה. ויהי שב יעקב, כמעט שבת. ניצחנו את עשיו, ניצחנו את לבן, ניצחנו את שכם. נו, כבר אפשר לשבת בשלווה. עכשיו מתחיל את כל הצרות. לעתיד לבוא בשבת, תהיה סגולה כזאת, של מלאה הארץ דעה את השם. אתה תוכל להיות בתהליך, ותוך כדי להיות בשלווה. בעולם הזה, כל עוד לא הגיע שבת עצמה, אתה לא יכול להיכנס לשלווה הזאת, כי אתה תפסיד את התהליך. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. מה היה וישב ישראל בשיטים? מה הייתה המציאות? מדהים. מה זה היה שם? וישב ישראל בשיטים, מה היה? הגיעו כבר מעבר לירדן יריחו. ניצחנו את אוג, ניצחנו את סיחון, ניצחנו את המלאק, ניצחנו את כולם. נכון? שתי אצבעות מצידון. כל מה שצריך זה לקפוץ, והנה ירדן יריחו. די, גמרנו, הנה יריחו. יריחו תחילה. רק עוברים. נו, זה אפשר כבר לנוח. ערב שבת, זה הזמן של השטן. שתי דקות לפני שבת. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. נפלא, אבל זה עוד לא שבת. זה בארץ גושן. זה נראה לך כאילו, אבל זה לא. מלקטים ניצוצות, בחינס ארץ ישראל, בחינס עוקרים מלמעלה ועוקרים מלמטה, בחינס, בחינס. בחינס שואה. זה יהיה הבחינס הבא. אם אתה תשב בשלווה בערב שבת. אם תשכח לשנייה את התהליך, שלרגע לא ישכח ממך שאתה גר. ישראל ויהודה יושבים לבטח, אוכלים ושותים ושמחים, כי נגמרו המלחמות. כי המלך שלמה רודה. כי מלכת שבא מגיעה ובת פרו מגיעה והכל שמח. זאת הטרגדיה. עכשיו הכל יכול ליפול. בשעה שנשא שלמה את בת פרעו, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. שלווה של ערב שבת, זאת הסכנה. ואתם יודעים מה הסכנה השנייה בשלווה? כשאתה בשלווה, אז אתה מרגיש שאתה שלם. עכשיו הדבר הכי קשה. אם אני שלם, אז בשביל מה אני צריך אותך? סתם נודניק. אם אני בתהליך, ודאי שאני צריך אותך. אני עכשיו בתהליך. עכשיו אני צריך גם אותך. אני עובר. היום מתפתחים אצלי הציפורניים. זאת אומרת, אני לא צריך עכשיו שיתפתחו לי גם הריאות. אבל אני כבר מושלם. אפילו סבתא אומרת שאני מושלם. בשביל מה אני צריך אותך? אתם יודעים מה קורה כשוישב יעקב ביקש יעקב להישב בשלווה? אז באים האחים ואומרים לי יוסף, בשביל מה צריך אותך? ואף אחד לא צריך את השני. וכשאף אחד לא צריך את השני, כי כולם שלימים. אז אנחנו מגיעים לאן שמגיעים. אתם יודעים איפה עוד מופיע וישב בפרשות שלנו? הכי מזעזע. גומרים למכור את יוסף? מה כתוב? וישבו לאכול לחם. אוכלים ושותים ושמחים. מה אתם יושבים? מה השלווה? ברור. אני נמצא בפועל השלימות, ולא עומד אל השלימות. כי כבר הגענו הביתה, וכבר ניצחנו את כל מה שיש מסביב. והנה מקימים מקדש. כבר לא נמצאים בערב שבת. לא נמצאים בערב שבת, אני כבר פחות צריך את התהליך של הקודש ברוך הוא, ואני פחות צריך אותך. ואז מתרחש כל האסון. פתחתי, הארכתי קצת מהזמן, אבל פתחתי בזה ובזה אני עומד. שתי סוגיות נפרדות עסקנו. שני כתובים. הראשונה עסקה בוישב ישראל בארץ מצרים מול וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. והשנייה באה ללמד שלכל מציאות יש את סכנת הוויישב שלה. והתפקיד שלי הוא לבדוק מה הוויישב המסוכן שאני חי בו. גם לי יש את הוויישב שלי. גם לי יש את סכנת השלווה שיכולה להרוס לי את תחושת התהליך. זאת לא סכנת השלווה שהייתה ליהודי גושן. אולי היא דומה יותר לסכנת השלווה שהייתה לאנשי שלמה במלאכים. אולי היא דומה יותר לסכנת השלווה שהייתה לאחי יוסף. בוישב, לא יודע. אבל אתה חייב לבדוק את סכנת השלווה שבאי התהליכיות. אין וישב אלא לשון צער, שיגיעת שניהם משכחת אבון. על כן מתחילות הפרשות האלה ומסתיימות בוישב. מתוכן הטרגדיה הגדולה של ויקו מלך חדש על מצרים, והחסד שעושה איתנו הקדוש ברוך הוא להזכיר לנו שלא נשכח את היותנו גאירים, קרי את היותנו בתהליך בעולם שממשיך כל הזמן את התהליכיות שלו. שבת שלום ומבורך.